גם לגבי מקום עבודה או מקום מגורים, יש סוד בעניין. לא סתם הגעתי למקום מסוים לגור בו, ולא סתם הגעתי למקום עבודה מסוים לעבוד בו. כל דבר שלו את הסיבות שלו. ואני צריך להתעמק ולראות מה התפקיד שלי, למה נשלחתי לשם. וגם שהגעתי לתשובה, יכול להיות שהתשובה הזאת היא נכונה. יכול להיות שהתשובה הזאת היא נכונה על פי הפשט, אבל על פי הדרש תגיע לתשובה יותר עמוקה. יכול להיות שתגיע לתשובה מסוימת ברובד מסוים, וזאת האמת. ברובד יותר עמוק אתה תגיע לתשובה הפוכה בכלל, וזאת האמת לאמיתה. וננסה עכשיו קצת להמחיש את העניין. מסופר על רבי נתן ורבי נפתלי, שנסעו לראש השנה לרבי נחמן. והנה בדרך פגשו ברבי אהרון. רבי אהרון היה ידוע שהוא אחד התלמידים הכי גדולים של רבנו, והוא היה הרב של ברסלב, הרב של העיר ברסלב. באותו זמן רבי נחמן כבר עבר מברסלב לאומן. הוא היה גר באומן. רבי אהרון היה הרב הראשי של העיר ברסלב. וכשרבי נתן ורבי נפתלי נסעו לראש השנה לרבי נחמן, בדרך הם פגשו את רבי אהרון כשהוא נוסע בכיוון ההפוך. הוא חוזר עכשיו מהרבי. חוזר עכשיו רבי נחמן. אמרו לו, מה קורה פה? הם היו עמומים. הרי רבי נחמן אמר לכל החסידים שלו שהדבר הכי חשוב אצלו זה ראש השנה. אז כולם ידעו שיש כמה זמנים קבועים בשנה להיות אצל רבי נחמן, והזמן הכי חשוב זה להיות בראש השנה אצל רבי נחמן. הוא הזהיר אותם מאוד מאוד שיהיו אצלו בראש השנה. אז עכשיו ערב ראש השנה, רבי נתן ורבי נפתלי מגיעים ורואים את רבי אהרון, שהיה אחד התלמידים הכי גדולים, הכי מקורבים, הכי גדולים בתורה גם כן. רואים אותו חוזר עכשיו מרבי נחמן בכיוון ההפוך, ערב ראש השנה. אמרו לו, מה, עכשיו אתה חוזר מרבי נחמן? אז הוא סיפר להם את הסיפור שלו. הוא הגיע לרבי נחמן כמה ימים קודם, והוא סיפר לו שבאמת הוא מאוד מאוד רוצה להיות איתו בראש השנה, ובדיוק בשביל זה באמת הוא נסע מברסלב לאומן, לרבי נחמן. תוך כדי הנסיעה הגיע אליו מכתב מחשובי העיר ברסלב, שהם שם כותבים לו שהם מפצירים בו ומתחננים לפניו שיחזור להיות איתם בראש השנה. והטענה שלהם הייתה, לא מספיק שרבי נחמן עזב אותנו ועבר מברסלב לאומן ונשארנו כצון ללא רואה, עכשיו גם אתה רוצה לעזוב אותנו, הרב הראשי של העיר? עכשיו גם אתה רוצה לעזוב אותנו ולא תהיה איתנו בימים הנוראים? אז ביקשו ממנו בכל לשון של בקשה שיחזור להיות איתם בראש השנה בברסלב. הוא מצד שני יודע שהרב שלו, הצדיק שלו, הזהיר מאוד מאוד להיות אצלו בראש השנה. עכשיו הוא לא יודע מה לעשות, הוא קרוע. מצד אחד הצדיק שלו אומר לו להיות אצלו בראש השנה, זאת הייתה הדרכה כללית משך כל השנים. מצד שני עכשיו יש מקרה חדש, מקרה ממש שוחט דמעות, שכולם מתחננים לפניו שיהיה אצלהם בראש השנה בברסלב. הוא לא יודע מה לעשות. אז כשלא יודעים מה לעשות, מה עושים? שואלים את הרב. ענה לו רבי נחמן, נכון, באמת הם צודקים, אתה צריך לחזור הביתה להיות בברסלב עם הקהילה שלך. רבי אהרון לא האמין שזאת תהיה התשובה, אז הוא התחיל להתחנן על נפשו שרבי נחמן לא יגיד לו ללכת, שלא יגיד לו לחזור הביתה. אבל רבי נחמן לא שמע לו, הוא שלח אותו מעל פניו, אמר לו תיסע מיד לבית שלך להיות עם אנשי העיר. אז הוא בא ללכת, איך שהוא בא ללכת, סובב את הגב, הוא בא ללכת, הוא כמעט מגיע לדלת, רבי נחמן ככה מוסיף כבדרך אגב, אבל אתה לא יכול לתאר לעצמך את הצער שיהיה לי שלא תהיה איתנו בראש השנה. מיד הוא רץ בחזרה, עובר לו, ביקש ממנו, אם ככה, אז אני אשאר כאן, כבוד הרב, בבקשה. רבי נחמן לא הסכים. אמר לו, אתה צריך ללכת. והוא נסע. אז הוא סיפר את הסיפור הזה לרבי נתן ורבי נפתלי, שפגשו אותו בדרך. אמרו לו, אף על פי כן, אתה היית צריך להישאר. היית חייב להישאר שם. לא היית צריך לשמוע לרבי נחמן. נכון שזה הצדיק שלך, אבל לא היית צריך לשמוע לו. אמרו לו, אנחנו, אפילו אם הוא היה מגרש אותנו בקורות הבניין, אפילו אם הוא היה מכה אותנו, לא היינו מסכימים ללכת ממנו בראש השנה. מכיוון שהוא כבר גילה לנו שהדבר הכי גדול זה להיות אצלו בראש השנה, ממילא גמרנו, כבר לא היינו עושים הפוך. וגם אם הוא בעצמו היה מצווה עלינו משהו אחר, לא היינו שומעים לו. וזה רק התלמידים המובהקים, הגדולים, שיש להם אמונת חכמים צרופה וטהורה ותמימות גדולה. רק הם יודעים איך להשתמש בשכל נכון. רק מי שיש לו תמימות גדולה, אמונת חכמים באמת עם תמימות, יודע לדלג על כל התחבולות של היצר. כמו שאמרנו על משה רבנו, הקדוש ברוך הוא מצווה עליו, לך תיתן את הלוחות, והוא שובר את הלוחות. בדיוק הפוך. מה האמת? האמת זה לשמוע על הרב. הצדיק שלך אומר לך דבר אחד, זאת האמת. האמת לאמיתה זה בדיוק הפוך. אל תשמע על הרב שלך, תהיה אצלו בראש השנה. ואם היית קצת יותר חכם, אז גם לא היית שואל אותו. לא היית שואל אותו. הכנסת את עצמך עכשיו לניסיון. בוא נראה עוד סיפור. רבי נתן פעם אחת הגיע לרבי נחמן וסיפר לו כל מה שעובר עליו. וכמובן הוא עבר ייסורים גדולים מכל המשפחה שלו. עשו לו את המוות, החרימו אותו, להגו לו, לגלגו עליו, אבא שלו, אשתו, החותן שלו, שהיה צדיק גדול מאוד. הוא עבר הרבה ניסיונות, כי הם מאוד מאוד התנגדו לחסידות. ועוד הכי התנגדו לרבי נחמן. הם היו מתנגדים. טוב, זה היה נמשך תקופה מאוד ארוכה, ואחרי כמה זמן, לאט לאט התחילו להתרכך. ובאיזשהו שלב, אפילו החותן שלו התחיל ללחוץ עליו שיקבל על עצמו את עול הרבנות, ויציע לו להיות רב של כמה קהילות, משרה מאוד מאוד מכובדת וגדולה. אז הוא בא לרבי נחמן ושאל אותו, האם באמת כדאי שהוא יקבל את הרבנות, שיקבל את המשרה הזאת. כמו שהחותן שלו רוצה. החותן שלו קראו לו רבי דוד צבי, היה אחד מגדולי הדור. צדיק גדול מאוד, קדוש, ממש. אמר לו רבי נחמן לרבי נתן, ובאמת, למה שלא תסכים לזה? תיסע אליו, ותבקש ממנו שבאמת ידאג לכיסא רבנות בשבילך. אמר לו רבי נתן, אני מפחד מאחריות גדולה לפסוק דיני איסור והיתר, ועוד דברים חמורים, אני חושש שאני אתאה לקבל על עצמי משרה כזאת גדולה וחשובה. אמר לו, נו, אז מי צריך להיות רב? זה שלא מפחד. מי שלא מפחד, אז הוא הראשון שצריך להוריד אותו מכיסא הרבנות. אם אתה מפחד, סימן שיש לך עירת חטא. סימן שאתה תבדוק את עצמך 1,000 פעמים לפני שתפסוק. אחד שיותר מדי בטוח בעצמו, הוא הולך להיות רב. השם ישמור, איזה תקלות יצא מזה. אבל אחד שהוא, יש לו עירת שמיים אמיתית, אז ברוך השם. אז מי צריך להיות רב? זה שלא מפחד. זה שמפחד, הוא זה שצריך להיות רב. הוא באמת אכפת לו, באמת יש לו עירת שמיים. אז רבי נתן לא הסתפק בזה. ועוד פעם הוא חוזר ושואל את רבי נחמן, האם באמת זה הדבר הנכון והאמיתי בשבילי? לקבל את המשרה הזאת. אמר לו רבנו, כן, קבל את המשרה הזאת. רבי נתן לא מסתפק בזה, שואל עוד פעם, האם זאת האמת לאמיתה? ואז רבי נחמן חייך חיוך גדול ואמר לו, אם אתה רוצה לדעת את האמת לאמיתה, אז תדע לך שאתה לא צריך להיות רב. וככה רבי נתן עשה בסופו של דבר, הוא לא הסכים לקבל את המשרה הזאת, כמובן שעוד עורר עליו עוד מחלוקות והתרגזויות, סוף סוף הציעו לו משרה מכובדת וזה, והוא מסרב, בגלל שהרב שלו אומר לו לסרב. וכל החיים שלו רבי נתן חזר וסיפר את הסיפור הזה, איזה נס קרה לו, שהוא באמת חזר ושאל עוד פעם את השאלות האלה, וקיבל בסוף את התשובה הכי אמיתית, ולא הלך למשרה הזאת. כי מה היה קורה? הרי משרה כזאת גדולה ומכובדת, זה משרה מלאה 24 שעות, זה קהילות עצומות היו שם, אין יום ואין לילה. אז ממילא הוא כבר לא היה יכול להיות כל כך מקורב לרבי נחמן, והוא לא היה יכול להיות כל כך צמוד אליו ולהדפיס את כל הספרים. אנחנו יודעים שכל מה שיש לנו מרבי נחמן זה רק בזכות התלמיד שלו רבי נתן, שהוא זה שכתב את הכל והוא זה שהדפיס את הכל. תארו לכם כמה רבי נתן היה מפסיד, כמה אנחנו היינו מפסידים. רבי נחמן אמר, בלי רבי נתן לא היה נשאר אפילו עלה אחד מכל התורה שלי, הכוונה אפילו דף אחד לא היה נשאר מכל התורה שלי. עכשיו בזכות רבי נתן יש לנו את זה לדורי דורות. תארו לכם שהוא היה שומע לתשובה הראשונה של רבי נחמן. יש אמת, יש אמת לאמיתה. אז ראינו במקרה הראשון שרבי נחמן ציווה על רבי אהרון, לך תחזור לעיר שלך. והאמת לאמיתה הייתה שהוא היה צריך לעשות הפוך ולא לשמוע לו. לפעמים הרב, זה לא עניין של הפוך ממה שהרב אומר, כמו משה רבנו. לפעמים זה עניין יותר פשוט, שהרב אומר תשובה אחת, ואם אתה תזכה, הרב יגיד לך את התשובה היותר נכונה. עכשיו, אם נניח הוא לא היה שואל את רבי נחמן בכלל, מה הוא היה עושה? ודאי שהוא הולך לכיסא הרבנות. תשאל את הרב ותשאל אותו נכון, בהכנעה מנמוך, ותראה לו שאתה באמת, באמת השארת את השכל מחוץ לדלת, ובאמת רוצה את התשובה הכי אמיתית והכי נכונה בשלך, אז אתה תזכה. הצדיק רואה עליך מאיזה נקודה השאלה יוצאת. אם השאלה אצלך יוצאת מנקודה בנפש, נקודה חיצונית, אז הוא יענה לך לפי החיצוניות שלך. אם הוא רואה שאתה בא אליו ברובד פנימי עמוק, לפי זה הוא ייתן לך את התשובה, לפי המצב הרוחני שלך. אז זה המקרה השני שראינו כאן. כעת נראה עוד משהו. גם בתמימות צריך להיות חכמים מאוד. גם בתמימות ופשיטות צריך חוכמה גדולה מאוד. בתמימות אדם אומר, מה שאני שומע מהרב, תשובה ראשונה, זה מה שאני עושה. וככה באמת זה נכון. זה באמת ככה. לפעמים יש מצבים, כמו שראינו פה, שרבי נתן לא הסתפק בתשובה שהוא שומע מהרב. גם לא פעם שנייה ולא פעם שלישית. הוא רצה לשאול עוד פעם. למה? כי לפעמים יש מצבים שלא מספיק להיות בפשיטות ותמימות. לפעמים צריך עוד יותר. צריך פה לפעמים גם חוכמה לדעת שתשובה ראשונה יכול להיות שהיא לא התשובה הכי אמיתית בשבילי. אז איך יודעים? אז באמת, יכול להיות שרבי נתן הרגיש בלב שלו שהתשובה הראשונה היא לא בדיוק, אולי זה לא הכי נכון בשבילי. אז הוא שאל עוד פעם, כי הוא הרגיש משהו. אבל זה באמת, מי שיש לו תמימות גדולה בדרך כלל, אז כשיגיע הרגע יהיה לו תסייעתא דשמיא להבין שפה לא צריך להיות בפשיטות ותמימות רגילים. עוד פעם אני אומר, מי שבדרך כלל הולך בפשיטות ותמימות, אז יהיה לו תסייעתא דשמיא במצבים מיוחדים יוצא דופן לדעת להתנהג אחרת. משה רבנו, שהוא כל כולו מבוטל להשם, כשמגיע רגע אחד מסוים שצריך להתנהג הפוך מרצון השם, הוא יודע לעשות את זה. יש לו תעשיית הדשמי על זה. כמו שרבי נחמן אמר, שדוד המלך אומר, ואנוכי בא ור ולא ידע, בהמות הייתי עמך. התמימות זה להיות כמו בהמה עם הקדוש ברוך הוא. בהמה אותיות בא, מה? אין בי כלום משלי. אין בי כלום משלי. אבל צריך חוכמה גדולה לדעת איך להתנהג עם התמימות. בוא נראה עוד משהו כאן. מסופר בספר שנקרא ימי מוהרנת, סיפור החיים של רבי נתן, שרבי נתן סיפר על עצמו. חג שבועות היה ידוע שכולם באים לרבי נחמן. חג שבועות. וכשהוא בא לצאת ולנסוע לרבי נחמן, אז הוא נתקל בבעיה. מה הייתה הבעיה? רבי נתן גידל יתומה בתוך הבית שלו, והוא גם חיתן אותה, והגיע המועד של החתונה, זה היה סמוך מיד אחרי שבועות, קבעו את המועד של החתונה. וכמובן שרבי נתן היה צפוי ונדרש שהוא יישאר לשבת חתן שלפני החתונה. שבועות יצא באותה שנה במוצאי שבת, ורבי נתן היה צריך להישאר שם לשבת, אז כמובן שבמוצאי שבת כבר מיד נכנס החג, אז הוא לא יכול לנסוע לשבועות לרבי נחמן. אתה גידלת יתומה בבית שלך משך כל הזמן הזה, דאגת לה וכו', וגם חיתנת אותה, ועכשיו אתה לא תהיה בשבת חתן שלה? אבל מצד שני, הוא יודע שזה חשוב מאוד שכולם יבואו לרבי נחמן בשבועות, והוא במיוחד התלמיד הכי מקורב ורבי נחמן. איך יכול להיות שהוא לא יהיה בשבועות אצל הרב שלו? אז הוא כותב, אני קורא לכם בפנים, אין כמו המילים שלו: כל עיקר הבלבול הדעת שלי היה שהסיתו אותי שאשאל את פי רבנו זל בעצמו אם להיות אצלו על שבועות, ולבלי להסתכל על כאלה מניות אם לאו. מה אמרנו? שבדרך כלל אם יש לך שאלה תשאל את הרב שלך, אבל אם זה שאלה, אז גם זה אין רצפטים בעבודת השם, כי לפעמים יש שאלות שאם אתה תשאל את הרב שלך הוא יגיד לך, הוא יעמיד אותך בניסיון יותר גדול, הוא יגיד לך אולי לא לבוא אליו כשבעצם אתה צריך לבוא אליו, כמו שהיה עם רבי אהרון ראש השנה. אז יש שאלות שאסור לשאול את הרב. אז הוא אומר, היה לו בלבול גדול מאוד, הוא היה קרוע, הוא לא ידע מה לעשות, ההתלבטות הייתה מאוד מאוד גדולה. הוא אמר, עיקר הבלבול שלי היה בגלל ש אנשים דיברו איתי ושכנעו אותי לשאול את הרב. ואם הייתי שואל אותו, בוודאי לא היה מניח אותי להיות אצלו על שבועות בשום אופן. כי כן היה דרכו זל, שאף על פי שהיה חפץ שישבור האדם את כל המניות שבעולם ולבוא אצלו, ככה הוא רצה. רבי נחמן רצה שאנשים ישברו את כל המניות, ושום דבר לא יעצור בן אדם בשביל לנסוע לרבי נחמן. אם אתה תשבור את כל המניות בשביל לנסוע לצדיק, אתה תזכה שתצליח גם כן לשבור את כל המניות כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואם בעבודה שלך כלפי הצדיק אתה לא שובר את כל המניות, אז תדע לך שגם בעבודת השם שלך אין לך את הכוחות ואין לך את היכולת לשבור את המניות ולהתגבר על כל הקשיים. ולכן יש לנו צדיק. הצדיק הוא בשבילנו מנוף לקשר עם השם. אז אם כלפי הצדיק אתה עושה את העבודה הנכונה, אתה תזכה לקשר נכון עם הקדוש ברוך הוא, ואם לא, אז לא. אז הוא כותב פה, אף על פי שהיה חפץ, שרבי נחמן מאוד רצה שישבור האדם את כל המניות שבעולם ולבוא אצלו, אל תגיד, היה לי חתונה, היה לי בר מצווה, היה לי זה, לא הרגשתי טוב, זה, כל זה, תירוצים לא מתקבלים. אין תירוצים. אף על פי כן, כששאלו אותו על דבר שהיו צריכים מסירות נפש, להיות אצלו ולשבל, לשבור מניות גדולות, היה דוחה את האדם. ואמר לו שלא יהיה אצלו. והזהיר אותו שלא ימסור נפשו כל כך בשביל להיות אצלו. אם זה משהו שאדם צריך למסור את הנפש בשבילו, זאת אומרת, דרוש פה איזה מאמץ מיוחד, הדרך של רבי נחמן הייתה שהוא אמר בדיוק הפוך ממה שהוא רצה. הוא אמר בדיוק הפוך, אל תבוא אליי, לא כדאי, לא, אל תתאמץ יותר מדי, אתה עייף, לא כדאי שתבוא, יש לך חתונה, טוב, אז כדאי שתלך לחתונה, שלא ייחסו אליך, אתה הזמנת אותה, הם לא זה, יוסף יגידו שלא באת, כי זה. אחד אומר, אני הזמנתי אותו לחתונה של הבת שלי, והוא הגיע, אז עכשיו שהבן שלו מתחתן, אני לא אגיע, הוא יעלב, אני חייב לנסוע, חייב. הבן אדם מכניס את עצמו לאילוץ כביכול. אונס, אני חייב. אין אילוץ יותר גדול מזה בחיים. הכרח, אני פשוט חייב. זה אתה קובע לעצמך מה אתה חייב ומה אתה לא חייב. אתה הכנסת את עצמך לביצה הזאת. ואין שום דבר מוכרח. רק הקדוש ברוך הוא מוכרח. רק הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות. רק הקדוש ברוך הוא חייב להיות שהוא נמצא, הוא קיים, אנחנו פה, רגע אחד פה, רגע אחד אנחנו לא פה. היום אנחנו פה, מחר מי יודע איפה נהיה. אנחנו נקראים מקריים. במקרה אנחנו פה, מחר אנחנו יכולים להיות גם לא להיות פה. היום אנחנו בריאים, מי יודע מה יהיה. אצל הקדוש ברוך הוא אין שינוי. זהו, הכרח זה רק אצל הקדוש ברוך הוא. אתה אומר אני מוכרח, אבל יש דברים יותר מוכרחים. להיות אצל הצדיק זה יותר חשוב מכל דבר אחר. ולשבור את המניות כדי להגיע לצדיק, זה הדבר הכי חשוב בעבודת השם. וזה מה שיזכה אותך בכל עשיית הדשמיה ובכל הקרבת השם שאתה יכול להגיע. אז אומר פה שלמרות שרבי נחמן היה ידוע, שרבי נחמן רצה, וכך הוא חינך את כולם, שהבן אדם ישבור את כל המניות שבעולם, ויגיע לרבי נחמן, בכל זאת אם היו שואלים אותו, הוא היה אומר הפוך. לא, אל תתאמץ, לא כדאי, זה... הוא כותב גם כן בשיחות הרן, אות ריש יוד דלד. בשיחות הרן כתוב, שרבי נתן כותב, שמעתי בשמו שאמר, כשאדם שואל את הצדיק, כשאדם שואל לצדיק אם לעשות דבר שיש בו מסירות נפש בשביל השם יתברך, הוא ראוי להשיב לו ולצוות לו שלא לעשות. הצדיק ראוי שיגיד לו, אל תעשה. למרות שהשם רוצה שהוא כן יעשה. והצדיק רוצה שהוא כן יעשה, הצדיק צריך להגיד לו, אל תעשה. כי אם נדרש פה מסירות נפש, המסירות נפש הזאת צריכה לבוא מצדך. אם נדרש פה מאמץ עליון, זה עכשיו הניסיון שלך. ואם הצדיק יגיד, כן תעשה, אז הצדיק נותן לך כוח. ופה הוא בעצם לוקח לך את הבחירה החופשית. כי הבחירה החופשית שלך הייתה צריכה להיות שלמה, מאוזנת לגמרי, מצד אחד הקושי של המאמץ והבלבולים, ומצד שני אתה צריך נדרש לגייס כוחות נפש גדולים מאוד כדי בכל זאת כן לעשות, למרות המניות. אם הצדיק יגיד לך, תשמע, תעשה את זה, אז בעצם הצדיק נתן לך תוספת כוח, אז כבר זה לא נקרא הבחירה החופשית כל כך, הוא לקח ממך את הקושי של הניסיון. בעצם מה הוא גרם בזה? זה לא עזרה, זה בדיוק הפוך. כי פה אתה היית יכול להרוויח, שהיית יכול לעמוד פה בניסיון מאוד מאוד גדול, ואם היית עומד בו בהצלחה, זה היה מזכה אותך מי יודע מה, באיזה סייעת הדשמיה, באיזה תנופה חדשה בעבודת השם. ועכשיו, מכיוון שהניסיון הוא כבר לא כל כך גדול, הניסיון עכשיו הוא הרבה יותר קטן, כי הצדיק כבר מעודד אותי, אומר לי, אדרבה, תיסע, תתגבר. אז בעצם הצדיק פה לא עזר לך. אז הוא כותב פה, שמעתי בשמו שאמר, כשאדם שואל לצדיק אם לעשות דבר שיש בו מסירות נפש בשביל השם יתברך, הוא ראוי להשיב לו ולצוות לו שלא לעשות. הוא כותב גם כן בספר חיי מוהר"ן, אות תף וב. כותב, וכן הוא נוהג לדורות, שכששואלים לרב והמנהיג על דבר שיש בו כאין מסירות נפש, צריך להשיב לב. אף על פי שבאמת לעמיתו רצונו שימסור נפשו וישבר כל המניות. על כן מי שרוצה להתקרב ולשבר המניות באמת לעמיתו, צריך להיזהר מאוד לבלי לשאול אותו בזה כלל. מי שרוצה באמת להתקרב ולשבר את המניות באמת לעמיתו, באמת לעמיתו, לא סתם ככה להגיד, טוב, לפעמים אני שברתי מניות, לפעמים באמת התגברתי על הקשיים, באמת התאמצתי פה ושם, אני רואה שבאמת התאמצתי הרבה. אבל לשבר את המניות באמת לעמיתו, פירושו 100%. לא פחות מזה. את כל המניות, תמיד, שתמיד יהיה לך נחישות פנימית, אני מקושר לצדיק, אני מקורב לצדיק, אני עושה את ההדרכה הכללית של הצדיק, שאני יודע מעצמי מה הצדיק באמת רוצה. ואני תמיד נלחם על זה ולא מחפף ולא מוותר, אף פעם אני לא מוותר. גם אם יהיה את האילוץ הכי גדול, אני אגיע לאלונקה, אבל אני אגיע. לכן הוא כותב פה, על כן מי שרוצה להתקרב ולשבר המניעות באמת לעמיתו, צריך להיזהר מאוד לבלי לשאול אותו בזה כלל. על דברים כאלה שדורשים מסירות נפש, אם אתה תשאל את הצדיק, הוא יגיד לך בדיוק הפוך. הדרכה רגילה, הצדיק ילך לקראתך. אבל אם זה משהו שנוגע לעבודת השם שלך, לניסיונות שלך, אז אתה צריך פשוט לעשות. פשוט לעשות את הדבר שנדרש ממך לעשות. את הדבר הכי אמיתי. ובדרך כלל זה הדבר היותר קשה. בדרך כלל. עכשיו, ככל שמתקרבים לאור, ככה הציפיות גבוהות יותר. ככל שאדם יותר צדיק, ככה הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו יותר. כי הצדיק התקרב לאור. כמו שכתוב בפסוק, הוא סביביו נסערה מאוד. מסבירים חז"ל מה פירוש הוא סביביו נסערה מאוד, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. ממש על הפרטים הכי קטנים. אדם רגיל, לא כל כך מקפידים איתו, אבל הצדיק, מקפידים איתו יותר. למה? הצדיק הוא יותר קרוב, אז מצפים ממנו ליותר. עלה בדעתי רעיון, זה כמו שכתוב, מרבה נכסים, מרבה דאגה, נכון? מרבה נכסים, מרבה דאגה. עכשיו, אדם שהוא הרבה נכסים רוחניים, עכשיו הוא צריך יותר לדאוג. תלמיד חכם, מצפים ממנו להתנהגות אחרת, משמיים. מצפים ממנו להתנהגות אחרת. אחת שהתקדמה ולמדה והיא צדיקה, באמת היא צדיקה. עכשיו מצפים ממנו משמיים לדייק יותר בניסיונות שלה, בהחלטות שלה, בבחירות שלה. הבחירה החופשית שלך צריכה להיות הרבה יותר מדויקת. ומצפים ממך ליותר מאישה שלא למדה, שלא התקדמה כל כך בעבודת השם, שהיא לא כל כך צדיקה. הציפיות ממך הן יותר גבוהות. ככל שמתקרבים לאור, ככה הציפיות יותר גבוהות. אז אותו דבר, עכשיו מרבה נכסים, מרבה דאגה. כי עכשיו אתה תלמיד חכם שהוא למד הרבה תורה, מצפים ממנו ליותר. כמו שיש נסיבות מקילות, נכון? בבית משפט, אחד עשה איזה עבירה, עבר על החוק. בא עורך דין שלו ואומר, תשמעו רבותיי, יש כאן נסיבות מקילות. הבן אדם הזה אפשר להבין אותו. הבן אדם הזה בצרה הוא בחובות כבדים. ויש לו צרות צרורות, גם מחלות בבית, וגם יש עליו עומס גדול מאוד, ואפשר להבין אותו למה הוא עשה מה שהוא עשה. יש נסיבות מקילות. אם יבוא אחד אחר שהכל הולך לו טוב בחיים ועשה את אותו פשע, אז לא, הולכים איתו בחומרה. אבל אחד שיש לו נסיבות מקילות, אפשר להבין אותו, אפשר ללמד עליו זכות, אז העונש לא כל כך חמור. אז אחד שירבה נכסים רוחניים, הוא מרבה דאגה, כי עכשיו מצפים ממנו ליותר. עכשיו נניח אחד שהוא מקורב לצדיק, אחד שהוא יותר מקורב לצדיק מאחרים. אז עכשיו הציפיות יותר גבוהות ממנו. מילא אחד שהוא רחוק, ואין לו כל כך אמונת חכמים, הוא לא כל כך יודע מה זה להתבטל לצדיק, אז טוב, הוא לפעמים הצדיק אומר לו לעשות משהו והוא לא שומע. בסדר. אבל אם אחד הוא ממש מקורב לצדיק, והצדיק אומר לו לעשות משהו והוא לא שומע לו, אז הצדיק עלול להקפיד עליו. משמיים יקפידו עליו. אתה כל כך מקורב והרב כל כך קרב אותך וכל כך העיר לך פנים, ואתה גם מצד עצמך אתה עשית כזאת עבודה נפלאה של אמונת חכמים, כל הדרך עברת, כל הניסיונות עמדת, הצלחת, התקרבת, עכשיו אתה מהתלמידים הכי מקורבים, אז עכשיו אתה מתנהג ככה? אז יש יותר ציפיות. והתלמיד המובהק ביותר מצפים ממנו עוד יותר. וכאן העניין שנדרש מאיתנו זה לדייק בעבודת השם, מכיוון שמכל אחד מצפים משהו אחר. אמרנו, כל אחד יש לו תיקון נשמתי אחר, בדיוק לפי המדרגה הרוחנית שלך, ככה הציפיות ממך. אתה לא יכול להגיד, תשמע, כולם מתנהגים ככה, אז גם אני אהיה ככה. כולם מפעילים קשרים ומפעילים כוח וזה, אז גם אני אהיה ככה. יכול להיות. הבן אדם רגיל מהשורה יגיד את זה ככה. אני אתנהג כמו כולם. אני לא רואה בזה פסול. ויכול להיות שזה בסדר בשבילו. אבל אם אתה יותר צדיק, אם אתה במדרגה רוחנית יותר גבוהה, אז מצפים ממך להתנהגות אחרת. השאלה באמת, מה הציפיות שהקדוש ברוך הוא מצפה ממך? ומה הציפיות שהקדוש ברוך הוא מצפה מאנשים אחרים? אתה לא יכול להגיד, אני יותר בסדר מהרבה אנשים אחרים. אני יותר בסדר מרוב האנשים. זה לא יעזור לך, כי הכל מחושב לפי מה שאתה בדיוק. זה לא מעניין אותנו עכשיו מה כולם עושים. מעניין אותנו בדיוק מה התיקון הנשמתי המדויק שלך. אז אין פה מקום להשוואות. אין מקום לקנאה גם כן. מה הקשר קנאה? איזה מקום יש לקנאה? למה חזל כל כך מחמירים עם העניין של הקנאה? כתוב ורקב עצמות קנאה. למה אדם שרגיל לקנא, אז העצמות שלו מרכיבים יותר מהר. וגם כן כתוב שזה אחד הדברים שמפריעים בתחיית המתים גם. על כל דבר אפשר לעשות תשובה, וקדוש ברוך הוא מרחם על כולם, וכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, לתחיית המתים. אבל בכל זאת, רואים הרבה מדרשים מאוד 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 חמורים בעניין של הקינה. הקינה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. אז מה שיכול לעזור בעניין הזה של הקינה, זה לדעת שכל אחד יש לו מסלול חיים שונה, ותיקון נשמתי שונה. וגם כן אתה לא יכול להגיד למה השני יש לו או למה השני אין לו צרות, בגלל שהוא יש לו תיקון אחר לגמרי. וגם כן בעניינים של הנפש, של עבודת השם ומלחמת היצר, אתה לא יכול להגיד הנה כולם עושים את אותו דבר, כולם עושים כך וכך, אז גם אני אעשה כך וכך. אתה לא יכול להגיד את זה. ויכול להיות אפילו יותר מזה, שהרב הצדיק יגיד לכולם להתנהג באופן מסוים, אבל ממך הוא יצפה להתנהגות אחרת. כל אחד זה משהו אחר. אז יש אמת ויש אמת לאמיתה. האמת עונה על השאלה מה רוב האנשים עושים, מה הדרכה הכללית פה בעבודת השם, מה העיצה הידועה לעניין הזה בעבודת השם, וכולם הולכים לפי הדרכה הזאת, וזה נכון וזה אמיתי וככה צריך להיות. אבל האמת לאמיתה באה לענות על השאלה לא מה נכון פה לרוב האנשים, הדרכה ציבורית. אמת לאמיתה פירושה הוא בא לענות על השאלה מה נכון עבורי באופן אישי ייחודי כרגע. האמת לאמיתה באה לענות על הציפייה האמיתית ממך באופן מדויק בתקופה הזאת של החיים. נמחיש את זה בעוד דבר שהבעל שם טוב אומר, שלפעמים במצב של מצוקה, מצבים מסוימים, האדם נדרש להפסיק את כל ההשתדלות שלו ואפילו תפילה, ולהרים ידיים לקדוש ברוך הוא ורק לבטוח בשם, רק ביטחון. זה דבר שקשה לנו קצת להסביר אותו, קשה להבין אותו, אבל יש מצבים שאם אתה תמשיך עם כל ההשתדלויות שלך, אתה במצוקה ואתה רוצה למצוא פתרון למצוקה, ואתה עושה אלף ואחד השתדלויות בטבע, אלף ואחד מאמצים בכל מיני הקשרים, מנסה להשיג עזרה מפה ועזרה משם, ובעצם, וגם התפילה שלך היא באיזשהו מקום כוחי ועוצם ידי, כי אתה חושב אני אתפלל ואני אשיג ואני אצליח, ולפעמים אתה נדרש להפסיק הכל, הכל 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 תפסיק, ורק תבטח בהשם שהכל יהיה בסדר. רק תבטח בהשם באמונה גמורה שהשם אוהב אותך והשם יתברך יעזור לך, בביטחון מלא להפסיק הכל. אז יכול להיות שמרוב האנשים במקרה כזה נדרשת השתדלות בפרטי פרטים, וההדרכה הנכונה זה שוודאי תתפלל, אבל יש מצבים של אמת לאמיתה שבאותו רגע תעזוב הכל, תפסיק הכל הכל, תפסיק את הכל, תרים ידיים להשם, תבטל את עצמך לחלוטין, תגיד ריבונו של עולם, מעכשיו והלאה גמרנו, אני לא עושה כלום, אני רק בוטח בך, ואני בוטח בך ב-100%, ואני נלחם בביטחון בהשם, זה גם עבודה, אני לא נותן ליצר להכניס לי ספקות, אני בוטח בך ב-100% בשקט נפשי. אם כבר הגענו לנושא הזה של הצדיק, אז רואים את זה גם כן, ש למשל סביב הרב דב קוק רואים אנשים שממש ביטלו את עצמם לחלוטין רק בשביל לעזור לרב, מוסרים את כל כוחות הנפש והגוף, כל הזמן והכסף שעומד לרשותם, רק למטרה אחת, לעזור לרב במה שהוא רוצה. אז לכאורה הדרכה פשוטה, הדרכה ציבורית הידועה של התורה, זה שאדם יממש את עצמו בעבודת השם, לך תלמד, לך תשקיע, לך תעשה ככה, תעשה ככה, הרבה מאוד השתדלויות בכל מיני שטחים בחיים, אמנת להגיע למימוש עצמי, להגיע להצלחות אישיות בעבודת השם. אבל יש אחד שהוא מבין קצת יותר עמוק, ויכול להיות שזה גם מה שנדרש ממנו, והוא אומר אני מוסר את כל כולי רק בשביל הרב. ואם יש שם כמה אנשים בטבריה שעזבו הכל, אחד מהם היה איש עסקים מצליח מאוד, עזב הכל, הפך להיות עוזר של הרב. כל הכסף, כל הזמן שלו, הכל, הוא רק עם הרב 24 שעות. עכשיו לא מעניין אותי הצלחות אישיות, לא מעניין אותי מימוש עצמי, לא מעניין אותי להיות תלמיד חכם, לא מעניין אותי שום כלום, רק לעזור לרב. האמת הנכונה לכולם, שב, תממש את עצמך. אמת לאמיתה בשלך, תתבטל לרב. לכאורה זה נראה שכאילו אתה פחות מצליח בחיים, אבל מצד האמת, קנית את עולמך. אתה עכשיו נכנס תחת הכנפיים של הרב, גמרנו, עכשיו אתה מסודר. באמת אתה מסודר. זו ההצלחה הכי גדולה. כי אתה לבד עם עצמך, איפה היית מגיע? היית קם, נופל, קם, נופל, כמה טעויות היית עושה בדרך, כמה נפילות, מי יודע לאיפה היית מדרדר. אנחנו יודעים טוב מאוד שבן אדם עלול להפוך להיות חיה, עלול להפוך להיות שחיתות גדולה מאוד. ליפול זה הדבר הכי קל שבעולם, ואין גבול לנפילה, אין גבול. אתה רוצה ללכת להסתדר לבד, לממש את עצמך באופן עצמאי, אבל אחד שהוא מתבטא לגמרי, אומר אני מוסר את נפשי בשביל הרב. אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא. אחד אומר אני רוצה להצליח, מה זאת אומרת? אני רוצה פה לחיות טוב. אז הוא הולך, נהיה רוכש לעצמו מקצוע מכובד, יש לו משכורת שמנה, הוא רוצה לממש את עצמו, איכות חיים, הוא לוקח גם משכנתה כבדה. עכשיו הוא משועבד לתוכניות שלו, ממילא יש לו פחות זמן לעבודת השם, הוא רוצה לממש את עצמו, הוא רוצה להצליח הצלחות אישיות כמו שהוא תכנן לעצמו. אבל אם אתה תרים ידיים, תגיד עכשיו לא אכפת לי מעצמי, לא אכפת לי להצליח הצלחות פה ושם, אני רוצה להצליח רק בדבר אחד, להתבטל לקדוש ברוך, להתבטל כלפי רצון השם. קרבת השם זה הדבר היחיד שמעניין אותי, קרבת הצדיק זה הדבר היחיד שמעניין אותי, קרבת התורה הדבר היחיד שמעניין אותי. לא מעניין אותי הצלחות אישיות, מימוש עצמי, עזוב אותי מכל התוכניות, מכל הגדולה. לא רוצה גדולה, לא רוצה מעמד, לא רוצה כבוד, לא רוצה כלום. רוצה רק להיות קרוב לקדושה, קרוב לתורה, קרוב לצדיק, קרוב לקדוש ברוך הוא. פעם נתתי משל למישהו, אמרתי לו, תראה, זה כמו תוכנית חיסכון. תוכנית חיסכון בבנק הולכת וצוברת רווחים, נכון? יש ריבית. אז הרווח שלך הולך וגדל. עכשיו נכון, אתה יכול עכשיו לשבור את התוכנית חיסכון, לקבל את הכסף וליהנות מהכסף, לקנות דברים שאתה צריך ויהיה לך, תהנה מהכסף. אבל אם אתה לא תמשוך את הכסף עכשיו, תמשיך להשקיע אותו, תשמור, תתאפק, בסוף אתה תקבל יותר, נכון? אז יש אחד שאומר, עכשיו אני רוצה לממש את עצמי, עכשיו אני רוצה להגיע להצלחות אישיות. אבל אם עכשיו תעשה הפוך, תתמסר לרצון השם, תוותר על התוכניות שלך, מי יודע, יכול להיות שעוד שנה, שנתיים, אתה תגיע למצב הרבה יותר גבוה והרבה יותר מעולה ממה שאתה היית מגיע לבד, לפי התוכניות שלך. תתמסר לתוכניות של הצדיק, תתמסר לרצון השם, אתה תגיע הרבה יותר רחוק ממה שהיית מגיע לבד. עכשיו אתה חושב שאתה תגיע מי יודע מה להצלחות, זה בכלל לא בטוח. אבל אם אתה תתמסר לתוכנית האלוקית, יכול להיות שההצלחות הרוחניות שלך יהיו הרבה יותר גדולות. אותו דבר בזיכוי הרבים, ועם זה נסיים עכשיו. אותו דבר לגבי זיכוי הרבים. אחד אומר, אנחנו כבר מדברים, תשימו לב, אנחנו כבר מדברים על מישהו ירא שמיים. אדם ירא שמיים, לא מדברים פה על מישהו מרחוב. אדם ירא שמיים אומר, מה זאת אומרת? אני רוצה לעצמי, אני רוצה לרכוש מעמד, אני רוצה לשבת, ללמוד בישיבה, להיות תלמיד חכם, להיות ראש ישיבה מינימום, מעמד, חברה, כבוד, הכל, כסף, הכל אני יכול להשיג. באים אומרים לבן אדם, תשמע, זיכוי הרבים. זאת אומרת, תרים את העיניים, תסתכל מסביב, לא רק על עצמך, לא רק על התוכניות האישיות שלך. יש פה הרבה מאוד נשמות שזקוקות לעזרה. אה, אבל אני לא אקבל על זה כסף, עבודה בהתנדבות. או, יפה, עכשיו מתחיל הניסיון שלך. האדם אומר, רגע, אני רוצה בעצמי להתפתח וזה, אינו דומה. תשאלו את כל האלה שמזכים את הרבים הגדולים, הרבנים הגדולים שמזכים את הרבים יום ולילה, תשאלו אותם, כל אחד מספר שכואב לו הלב על זה שהוא לא יכול לשבת ללמוד, כי יש לו ים של טלפונים, ים של שיחות עם בחורים ושלום בית וישיבות ולדאוג לכל צורכי הישיבה וענייני ארגון וענייני כספים וללכת לעשות כנסים והרצאות. כמה זה דורש מהבן אדם, כמה זמן. וכואב לכל הרבנים וכל הצדיקים וכל מי שמתעסק בזיכוי רבים, כואב לו שהוא לא יכול לשבת ללמוד תורה כמו שצריך יום שלם, הלוואי. ובכל זאת, ואף על פי כן, הם מוסרים את נפשם בשביל זיכוי רבים. לא רואים איזה כסף, לא רואים איזה שום דבר, על חשבון ההתקדמות האישית שלך. אז פה בדיוק אתה נמדד, אתה רוצה הצלחות אישיות או שאתה רוצה להתמסר לתוכנית של התוכנית האלוקית, לרצון השם. ורואים בחוש שמי שמתמסר לזיכוי הרבים באופן רוחני מקבל מתנות וכפלי כפלי כפלי כפליים ופי אלף יותר ממה שהוא היה עובד לבד וכביכול מצליח לבד. ברגע שאכפת לו מנשמות ישראל, הקדוש ברוך הוא מזכה אותו בתוך הנפש פנימה, הכלים שלו מתרחבים, הכלים שלו מזדקחים, הוא נעשה זך יותר, קדוש יותר, צלול יותר, בהיר יותר, יותר בקרבת השם, יותר אמיתי, יותר מכוון לאמת. האמת זה מה שבאמת רצון השם, שאני יישב, אני אעבוד את השם, יישב ילמד תורה. האמת לאמיתה, זה מה שהשם רוצה, לא מה שאתה רוצה. מה שהשם באמת רוצה. והשם רוצה שתלמד תורה, אבל הוא יותר רוצה שתדאג לבנים שלו. הוא רוצה שלראות שיש לך אהבת ישראל. כמו שהרמח"ל מביא בסוף ספר אוצרות רמח"ל, זה מובא מודפס שמה, איגרת שכתב הרמח"ל, הוא כותב שמה שיש עבודה שעובדים יראי שמיים, עבודת השם הרגילה,